שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת יתרו תשפ"ב. הקדוש ברוך הוא בפרק י"ט מתחיל לדבר בנושא של מתן תורה, והוא אומר למשה רבינו, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. רש"י אומר, מה זה ואשא אתכם על כנפי נשרים? כנשר הנושא גוזליו על כנפיו, שכל שאר העופות נותנים את בניהם בין רגליהם, לפי שמתייראים מעוף אחר שפורח על גביהם. אבל הנשר הזה אינו מתיירא אלא מן האדם, שמה יזרוק בו חץ, לפי שאין עוף פורח על גביו. שום עוף לא פורח יותר גבוה מהנשר, אז הוא לא מפחד מעופות אחרים, אלא רק מהחץ שיבוא מצייד. לכך נותנו על כנפיו, לכן הוא שם את הגוזלים שלו על הכנפיים שלו. כי הוא אומר, הנשר אומר, מוטב ייכנס החץ בי ולא בבני. אף אני עשיתי כן. וישא מלאך האלוהים ויבוא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל. והיו מצרים זורקים חיצים ואבני בליסטראות והענן מקבלם. כלומר, ביציאת מצרים בים סוף היה עמוד הענן בין מחנה ישראל לבין מחנה מצרים, וכל האבנים והבליסטראות שהם זרקו היה הענן בולע, מקבל. אז זה נקרא שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, ואשא אתכם על כנפי נשרים, כמו הנשר שרוצה שייכנס החיצים בו ולא בבנו. את המשל הזה אומר משה רבינו שוב בפרשת האזינו, ושם הוא אומר, כנשר יאיר קינו, על גוזליו ירחף, יפרוס כנפיו ייקחהו, ישאהו על עברתו. זאת אומרת, שוב אותו המשל, ורש"י מסביר את אותו הנמשל, שזה הולך על ים סוף, שהענן היה מקבל את החיצים והבליסטראות. וכאן אני רוצה להבין, בעצם התורה אמרה לנו משל על מה שהיה בקריאת ים סוף. המשל הוא נשר שמחזיק את הגוזלים שלו על הכנפיים שלו ואומר, ייכנס החץ בי ולא בבני. אם התורה אומרת משל, לכאורה אין צורך במשל נוסף. אבל כשאנחנו מדפדפים אחורה לפרשת בשלח, ושם על הפסוק הזה, ויבוא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל, ויהי הענן והחושך, ויער את הלילה. על זה אומר רש"י, משל למהלך בדרך ובנו מהלך לפניו. באו ליסטים לשבותו, נטלו מלפניו ונתנו לאחריו. בא זאב מאחריו, נתנו לפניו. באו ליסטים לפניו וזאבים מאחריו, נתנו על זרועו ונלחם בהם. כך עשה לנו הקדוש ברוך הוא. אז לכאורה, בשביל מה רש"י צריך להביא משל חדש? הלא התורה בעצמה מביאה משל על הדבר הזה, ומה המשל? כנשר שלוקח את הגוזלים על הכתפיים. אחר כך התבוננתי עוד, ולכאורה יש הסבר למה שרש"י עשה כאן. כי רש"י הוסיף דבר שלא כתוב במשל של התורה. במשל של התורה, הנשר לוקח את הגוזלים על הכנפיים, אבל הוא פסיבי. ייכנס החץ בי. וזהו, זה מה שהוא עושה, לא יותר. במשל שרש"י הביא, האבא לוקח את הילד על זרועו ונלחם בהם. יש כאן משהו אקטיבי, וכמו שבאמת היה ביציאת מצרים, בים סוף כתוב, ויאמר מצרים, אנוסה מפני בני ישראל, כי השם נלחם להם במצרים. אז השם נלחם, לא רק לקח אותנו על הכנפיים וקיבל את החיצים והבליסטראות, לא, הוא גם היה אקטיבי, הוא גם נלחם, וזה באמת התוספת שרשי הוסיף כאן. אבל אם ככה, אז באמת לא מובן למה בתורה, כשהקדוש ברוך הוא אומר את המשל, הוא אומר ואשא אתכם על כנפי נשרים, למה הוא לא מציין גם את זה שהוא נלחם בשבילנו? ואולי אפשר לומר כך, הקדוש ברוך הוא דואג לכבוד של הצדיקים, לכבוד של עם ישראל, יותר מאשר לכבוד שלו. איפה ראינו את זה? בספר מלכים מספר הנביא שירובעם בן נבט, מלך ישראל, היה עומד על המזבח בבית אל ומקטיר לעבודה זרה. הגיע לשם הנביא עידו בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, ואומר למלך ירובעם, תדע לך שעל המזבח הזה ישרפו את עצמות כהני הבעל. מתי? בעוד 300 שנה, כשיבוא יושיהו המלך. שומע את זה ירובעם בן נבט, מושיט את ידו קדימה ואומר, תפסוהו. ותיבש ידו ולא יכול להשיבה אליו. מה ראינו כאן? הוא עומד ומקטיר לעבודה זרה, ובזה הוא עובר על רצון השם, אבל היד שלו ממשיכה לפעול כרגיל, הדם זורם כרגיל, לא היה לו שום שיתוק. ברגע שהוא רוצה להקות את הנביא, כאן ותיבש ידו, פתאום יש לו שיתוק. אם ככה זה נפלא מאוד. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא דואג לכבוד של הצדיקים יותר מאשר לכבוד של עצמו. מה הצדיקים יותר אכפת להם, הכבוד של עם ישראל או הכבוד של הקדוש ברוך הוא? הכבוד של הקדוש ברוך הוא. ובזה מסבירים שכשמשה רבינו קיבל הוראה מהקדוש ברוך הוא להגיד לעם ישראל לשחוט את הפסח, ואת הדם של הפסח למרוח על המזוזות ועל המשקוף. לעומת זאת, כשמשה רבינו מצווה את עם ישראל, הוא הופך, והוא אומר, השם אמר שתעשו את הקורבן, ואת הדם תמרחו על המשקוף ועל המזוזות. מדוע משה רבינו הפך את זה? מסבירים, הדם שעל המזוזות בא להזכיר את הזכות של שרה אימנו ויוסף הצדיק. שרה אימנו נלקחה במצרים אל פרעה, ושם היא נשמרה מחטא, ועל ידי זה גדרה את בנות ישראל במצרים מהחטא. יוסף הצדיק היה במצרים וגדר את עצמו מהחטא, מה שהיה עם אשת פוטיפר, ובזה הוא גדר את כל בני ישראל מעבירה. ועל שתי המזוזות, אומר הקדוש ברוך הוא, תשימו דם להזכיר את זכותם של שרה אימנו ויוסף הצדיק. והמשקוף, המשקוף זה הקדוש ברוך הוא שמשקיף עלינו מלמעלה. אז הקדוש ברוך הוא כשמצווה נותן את הכבוד לצדיקים ואומר, קודם תשימו על המזוזות ואחר כך על המשקוף. אבל משה רבינו למי נותן את הכבוד? לקדוש ברוך הוא. ולכן הוא אומר על המשקוף ועל שתי המזוזות. בזה מסבירים עוד כמה דברים, למשל, שבתורה חג הפסח נקרא חג המצות, ואילו אצלנו הוא נקרא חג הפסח. מדוע? אז אומרים, כל אחד מזכיר את הדברים הטובים של השני. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו כבוד, אז הוא קורא לזה חג המצות, על שם זה שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, וסמכו על הקדוש ברוך הוא והאמינו בו, כמו שהוא אומר, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר. ולכן הוא קורא לזה חג המצות. לעומת זאת, אנחנו מזכירים את חסדיו של הקדוש ברוך הוא, שהוא היכה את בתי המצרים ופסח על בתי בני ישראל, וזה נקרא חג הפסח. אחרי שאמרנו את ההקדמה הזאת, אז נראה מה אצלנו. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תראו, אני לקחתי אתכם על כנפי נשרים, אבל הוא לא ממשיך לספר את כל, את כל החסדים שהוא עשה לנו. הוא מסתפק בזה, לקחתי אתכם על כנפי נשרים, ואני קיבלתי את כל האבנים, את הבליסטראות, את החיצים, אני קיבלתי. אבל רש"י לא הסתפק בזה, כי רש"י אומר במשל שהקדוש ברוך הוא אמר, אין את החסד שהוא נלחם בשבילנו. לכן הוסיף רש"י את המשל החדש הזה, משל למהלך בדרך ובנו מהלך לפניו, באו ליסטים לשבותו, נטלו מלפניו ונתנו לאחריו. בא זאב מאחריו, נתנו לפניו. אבל כשבאו מליסטים לפניו וזאבים מאחריו, נתנו על זרועו ונלחם בהם. נלחם! את זה רש"י רצה להוסיף. הקדוש ברוך הוא לא רוצה להגיד לנו את כל החסדים שלו, אבל אנחנו רוצים להגיד. ולכן אנחנו מוסיפים משל ואומרים, ונלחם בהם. טוב, אז זה המצווה הזאת של, זה הדיבור הזה שלקחתי אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. מה זה ואביא אתכם אליי? אומר האונקלוס, תרגום אונקלוס, וקרבית יתכון לפלחני. קרבתי אתכם לעבודתי. זאת אומרת כך, בעצם גם הגויים יש להם מצוות שהם עושים, אבל כל המצוות, מה שנקרא שבע מצוות בני נוח, זה הכל מה לא לעשות. בן נוח מצווה מן התורה בשבע מצוות. מה הם? עבודה זרה, זאת אומרת לא לעבוד לאלוהים אחרים. הוא מצווה על גילוי עריות, לא לגלות עריות. הוא מצווה על שפיכות דמים, זאת אומרת לא לרצוח. גזל, לא לגנוב. ברכת השם, לא לקלל את השם. ועבר מן החי, לא לאכול עבר מן החי. ולהעמיד דיינים, ששוב ימנעו את העם מלגזול. כל הדברים האלה זה מה לא לעשות. וגוי שעושה את זה, יקבל על זה גן עדן כמובן. לנו, קדוש ברוך הוא ציווה מה לעשות. קרעיבית יתכון לפלחני, לעבודתי, לנו יש 248 מצוות עשה. גם המצוות לא תעשה שלנו, כמה עבודה יש בהם. כך למשל, את המצווה לא לאכול דם. להכשיר בשר זה עבודה. צריכים לשים מלח, צריכים להשהות, צריכים לרחוץ. הרבה עבודה יש בזה כדי לא לאכול דם. אנחנו זכינו שהשם קירב אותנו לעבודתו. יש לנו עבודה. וזה הזכות הגדולה של עם ישראל שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה השם נותן התורה. ממשיך הקדוש ברוך הוא ואומר, ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, אז והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. אומר הקדוש ברוך הוא, תשמעו בקולי, תשמרו את בריתי, ואני אתייחס אליכם כאל סגולה. מה זה סגולה? אומר רש"י, אוצר חביב. כלי יקר, אבנים טובות, שהמלכים גונזים אותם. כך אתם תהיו לי סגולה מכל משאר האומות. ואל תגידו לי שלא היה לי מבחר, ובחרתי אתכם ברירת מחדל. לא. כי לי כל הארץ, יכולתי לבחור את מי שאני רוצה. הרי אני, באמת כל העולם הוא שלי. אבל בחרתי מכולם דווקא אתכם. וזה הסיבה שאנחנו שמחים שהקדוש ברוך הוא בחר בנו. ועכשיו, אחרי שהבנו שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, אז אומר לנו הקדוש ברוך הוא, עכשיו תקבל את התורה. והוא מתחיל ואומר לנו דבר ראשון את מצוות האמונה. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ. רש"י אומר שבמעמד הר סיני, כל דבר שהיה מצווה לעשות, עם ישראל אמרו כן. כל מצווה שהשם אמר לא לעשות, עם ישראל אמרו לא. כך אומר רש"י בפרק ח' פסוק א', מלמד שהיו עונים על הן הן ועל לאו לאו. עכשיו השאלה, מה הם עשו כשהגיעה המצווה הזאת, מצוות האמונה? הרי מצוות האמונה מורכבת גם ממצוות עשה אנוכי השם אלוקיך, וגם ממצוות לא תעשה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אז מה הם עשו? אותה השאלה לגבי זכור ושמור בדיבור אחד. אם הוא אמר גם זכור וגם שמור, זכור זה הרי מצוות עשה, שמור מצוות לא תעשה, אז מה הם ענו, כן או לא? והתשובה היא, כשהגיע המצוות האלה, הם אמרו השם אחד ושמו אחד. איפה אנחנו רואים את זה? בלך דודי, כותב רבי שלמה אלקבץ, שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד. השם אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה. כלומר, כשהיה להם זכור ושמור בדיבור אחד, הם לא יכלו להגיד כן, הם לא יכלו להגיד לא, כי זה גם עשה וגם לא תעשה. מה הם ענו על זה? השם אחד ושמו אחד. אותו הדבר לגבי מצוות האמונה, אנחנו מוצאים בזמר המפורסם, יונה מצאה בו מנוח ושם ינוחו יגיעי כוח. אז אומר שמה באחד הבתים, ובאו כולם בברית יחד, נעשה ונשמע, אמרו כאחד, ענו כאחד. ופתחו וענו, השם אחד. למה פתחו וענו השם אחד? כי המצווה הראשונה בעשרת הדיברות זו מצוות האמונה, ועליה יש לנו גם עשה וגם לא תעשה. מה עונים על זה? פתחו וענו, השם אחד. אז זו הייתה התגובה של עם ישראל כשהם קיבלו את המצוות שהם גם עשה וגם לא תעשה. על כל פנים, מצוות האמונה היא מצווה שמלווה את היהודי בכל רגע ורגע בחיים שלו. במשנה ברורה בתחילת סימן א', בביאור הלכה, הוא אומר שיש שבע מצוות תמידיות, שהם לא יפסקו, שש מצוות תמידיות, שלא יפסקו מעל האדם אפילו רגע אחד כל ימי חייו. בכל רגע ורגע אדם יכול לקיים את המצוות האלה. ומה הם? אהבת השם, אחדות השם, להאמין שהשם אחד, יראת השם, ומצוות האמונה, אנוכי ולא יהיה לך. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אם כן, מצוות האלה אדם יכול לקיים בכל רגע. אדם הולך ברחוב, אפילו אם אין לו עכשיו אפשרות ללמוד תורה, כי הוא יודע, נניח ממקומות שהם לא כל כך נקיים, ואסור ללמוד שם תורה, אבל אתה רואה עץ, אתה יכול לחשוב מי ברא את העץ הזה, כמה חוכמה יש בבריאה הזאת. זה הכל מצוות. כל רגע ורגע שהאדם עוסק במצוות האמונה, זה מצווה. וזה מצווה שקיימת 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אלה המצוות התמידיות, לאהוב את השם, ליראה ממנו, ליחדו, ולהאמין בו ולא להאמין בשום דבר אחר. עכשיו ממשיכה התורה ואומרת לנו, זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. מותר לך לעשות כל מלאכה במשך כל ששת הימים, אבל ויום השביעי שבת להשם אלוקיך לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך, עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך. למה צריך לציין בנפרד את בנך וביתך? אומר רב חיים קניבסקי, כי הייתי חושב שילדים קטנים לא חייבים במצוות, אז שיעשו מה שהם רוצים בשבת. אומרת התורה, לא, אתה מצווה על שביתתם, אתה צריך לראות שהם לא יעשו מלאכות. עבדך ועמתך, גם הם, הרי הם גויים, אז הייתי חושב שמותר, ובאמת אם הוא היה גוי סתם, היה מותר לו, אבל כבר שהוא עבד או שפחה של יהודי, אז היהודי הבעל הבית מצווה על שביתתם. ובהמתך, שוב אותו הדבר, הייתי חושב שבהמה, מה יש, תעשה מה שהיא רוצה, אז באמת בהמה מותר לה לעשות מה שהיא רוצה, אבל אסור לי להשתמש בה, למשל, אסור לה לסחוב בשבילי מסע להוציא מרשות לרשות בשבת. למה? כי היא הבהמה שלי. וגרך אשר בשעריך, הוא אולי גם היה איזה אב אמינה שיהיה מותר לו. כמה שמלן, כולם אסורים, כולם אסורים לחלל שבת, והשבת היא מקור הברכה, היא יסוד האמונה שהשם ברא את העולם בשישה ימים וביום השביעי שבת והיא נפש, ולכן העניין הזה של שבת הוא כל כך חמור ומכיל את כל עם ישראל, אפילו את הילדים, אפילו את הבהמות, חייבים לשמור. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. על כן ברך השם את יום השבת ויקדשהו. זה המצווה של שבת. לגבי המצווה הזאת, זה לא רק שאנחנו מצווים לשמור שבת, אלא שחזל אומרים לנו שהמפתח לגאולה שלנו תלוי בשבת. אומרת הגמרא במסכת שבת בדף קי"ט, אם ישמרו ישראל שתי שבתות, מיד הם נגאלים. אז זאת אומרת, המפתח לצאת מהגלות הוא על ידי שנשמור שבת. אז זה דבר נפלא, תאר לך ששמים מישהו בכלא ונותנים לו את המפתח ביד ואומרים לו, אם אתה רוצה לצאת, תצא. זה נפלא, רק מה, צריכים באמת להתאמץ קצת. עכשיו ככה, שתי שבתות עם ישראל יגאלו, אבל השאלה היא, מה נקבל אז כשיבוא המשיח? אז כתוב גם בספורנו וגם ברשי, שכשיבוא המשיח, כל כדור הארץ יהיה שייך לעם ישראל. זה הכל תלוי כשיבוא המשיח. אז אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק, לך אתננה, ולזרעך אחריך אתן את הארץ. אומר הספורנו, רבינו עובדיה ספורנו, ולזרעך אחריך, הכוונה בזמן שיבוא המשיח, בקץ הימים, אתן את הארץ, את כל כדור הארץ, כאומרו, ופרצת ימה וקדמה, וצפונה ונגבה. אז נקבל את כל כדור הארץ, זה נקרא נחלה בלי מיצרים. והאמת שהגמרא אומרת שכל המענג את השבת, נותנים לו נחלה בלי מיצרים. אז זה בעצם נפלא, כי אומרים לנו, אם נשמור שבת יבוא משיח, נקבל את כל כדור הארץ, שזה נחלה בלי גבולות, בלי מיצרים. ומתי יבוא המשיח שנשמור שבת? ומה מקבלים על שמירת שבת? נחלה בלי מיצרים. אז זה מעגל שמסתדר יפה. השאלה היא, כשהמשיח יבוא, את מי הוא יגאל? את כולם? או קבוצה מסוימת? איך זה יהיה? כתוב בסידור פיוט שנקרא יגדל אלוקים חי. זה פיוט שמפייט את 13 העקרונות של אמונתנו הקדושה. וכשהוא מדבר שם על האמונה בביאת המשיח, מה אומר הפיוט? ישלח לקץ הימין משיחנו, לפדות מחכי קץ ישועתו. כלומר, מי שמחכה למשיח, המשיח יגאל אותו, ומי שלא, אז לא. אז יוצא ככה, כשהמשיח יבוא נקבל נחלה בלי מיצרים, ואת זה צריך, מתי המשיח יבוא, זה יהיה כשיהיה לנו שמירה של שתי שבתות, אבל המשיח יגאל רק את מי שמחכה לו. עכשיו תראה איזה יפה, זה רמוז בזמר. בפיוט שאומרים בשבת, שומר שבת הבן עם הבת, לכל ירצו כמנחה על מחוות, אז אנחנו אומרים שמה, ואשרי כל חוכה לתשלומי כפל. מה זה כפל? כפל שבתות. אם ישמרו ישראל שתי שבתות, מיד הם ניגלים. כלומר, מה התשלום על כפל שבתות? המשיח. אבל המשיח יגאל רק את מי? שמחכה לו. אז אשרי כל חוכה, אשרי מי שמחכה לתשלום על הכפל שבתות. מה זה התשלום על כפל שבתות? המשיח. לכן אשרי מי שמחכה לזה, כי רק אותו המשיח יגאל. יש הסבר נוסף שאמר פעם ראש הישיבה רב גרשון אדלשטיין שליטה, והוא אמר כך, כתוב במדרש, עם ישראל חטאו בכפליים, לקו בכפליים ומתנחמים בכפליים. חטאו בכפליים שנאמר במגילת איכה, חטא חטאה ירושלים, חטא חטאה זה פעמיים. לקו בכפליים שנאמר, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. ומתנחמת בכפליים שנאמר, נחמו נחמו עמי. אמר ראש הישיבה, אז ככה, חטאו בכפליים כבר היה? כן. לקו בכפליים כבר היה? או-הו. מה נשאר? מחכים למתנחמת בכפליים. אז כשיגיע המתנחמת בכפליים, יושלם הכפל. החטאו בכפליים, הלקו בכפליים והמתנחמת בכפליים. אם כן, אשרי כל חוכה לתשלומי כפל, שיושלם הכפל. בעצם אנחנו חוזרים לאותו פירוש. אשרי מי שמחכה למשיח. מה זה המשיח? כשהמשיח יבוא, יושלם הכפל על ידי מתנחמת בכפליים. נמשיך עוד קצת. כתוב כאן עוד מצווה בעשרת הדיברות. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. אז יש לנו כאן מצווה שחזל קוראים לה חמורה שבחמורות. מצווה חמורה שבחמורות. מה המצווה? לכבד את אבא ואת אמא. והשכר שהתורה כותבת על זה, למען יאריכון ימיך על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. בתלמוד ירושלמי במסכת פאה הגמרא מביאה כמה מעשים ממש מיוחדים על הנושא של כיבוד אב ואם. וכאן הגמרא אומרת כך, אמו של רבי טרפון ירדה לטייל לתוך חצירה בשבת ונקרא לה הסנדל. עכשיו בשבת אסור לקשור, אז מה עושים? ללכת יחפה, יכאב לה הרגליים מהאבנים שיש שם. הלך רבי טרפון, הניח שתי ידיו תחת רגליה, והייתה מהלכת עליהן עד שהיא הגיעה למיטתה. פעם אחת חלה, רבי טרפון היה חולה, ונכנסו חכמים לבקרו. אמרה להם, התפללו על רבי טרפון בני, שהוא נוהג בי כבוד יותר מדי, הוא מאוד מכבד אותי, תתפללו עליו. אמרו לה, מה הוא עביד לך, מה הוא עשה בשבילך? והיא סיפרה להם את המעשה הזה, שהיא הלכה על הידיים שלו מהחצר עד הבית. אמרו לה, אפילו עושה חן אלף אלפים, יעשה את זה עוד מיליון, פי מיליון. עדיין לחצי כבוד שאמרה תורה לא הגיע. הכבוד שהתורה דורשת מאיתנו לכבד את אבא ואמא הוא עוד פי כמה וכמה מזה. עכשיו מקרה נוסף אומרת הגמרא. אמו של רבי ישמעאל באה וקבלה עליו לרבותינו. אמרה להם, גערו בישמעאל בני שאינו נוהג בי בכבוד. באותה שעה נתקרקמו פניהם של רבותינו, אמרו, אפשר שרבי ישמעאל לא עושה מה שצריך, לא מכבד את אמא שלו. שאלו אותה, מה הוא עושה לך שאת אומרת שהוא לא מכבד אותך? אמרה להם, כשהוא חוזר מבית המדרש, אני רוצה לרחוץ לו את הרגליים ולשתות את המים האלה. איזה אהבת תורה הייתה לאמא הזאת. הוא חוזר מבית המדרש, הרגליים שלו מלאות אבק, אני רוצה לרחוץ לו את הרגליים ולשתות את המים האלה. והוא לא נותן לי. הוא לא מכבד אותי, הוא לא נותן לי. אמרו לו, הועיל והוא רצונה, הוא כבודה. למה הוא לא נתן לה? כי הוא הרגיש שזה פגיעה בכבוד של האמא. אמרו לו החכמים, אם היא רוצה, אז תאפשר לה את זה. הועיל והוא רצונה, הוא כבודה. אני לא מוסיף כלום, כי המעשים האלה לבד כל כך מרגשים וכל כך מלמדים אותנו על מה מדובר פה. ואז באה הגמרא ואומרת, יש שהוא מאכיל את אביו פתומות, כלומר תרנגולות פתומות, ויורש גיהנום. ויש שנותן לאבא שלו לטחון בריחיים, שזו עבודה קשה מאוד, ויורש גן עדן. וכאן הגמרא מסבירה בארמית, אז אני אסביר את זה בעברית. אדם קונה לאבא שלו עוף, ככה מאוד מדושן וזה, אבל כשאבא שלו שואל אותו איפה קנית, הוא אומר שתוק זקן ותאכל. עליו נאמר שמאכיל את אביו פתומות ויורש גיהנום. לעומתו יש אחד שהוא רואה שהגיעו השליחים מהמלך והם לוקחים אנשים לעבודת המלך, ושם יכולים לתת עונשים נוראיים וזו עבודה בלי סוף. אז הוא אומר לאבא שלו, אבא מותק, בוא תעשה כאן במקומי, תתחן בריחיים, ואני אלך במקומך לעבודת המלך. הרי זה מתחין את אביו בריחיים ויורש גן עדן. לומדים מפה שהכל תלוי בטיב המילוי. לומדים מפה שהמעשה הארטילאי לא אומר כלום. השאלה מה הכוונה, השאלה מה יש מסביב. על זה אמר שלמה המלך, בסוף קהלת, סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, כי את כל מעשה האלוהים יביא במשפט, על כל נעלם, אם טוב ואם רע. מה זה נעלם? או זה טוב או זה רע? התשובה היא לא. יש דברים שנראים כאילו זה טוב, הוא מאכיל את אביו פתומות. אבל הנעלם הוא שהוא מתייחס אל אבא שלו בזלזול. ויש אחד שהמעשה עצמו נראה כאילו הוא רע, הוא מעביד את אביו בריחיים. הנעלם הוא, הכוונה שלו, אבא בוא תעבוד בריחיים, אני אלך לעבודת המלך, אם ייתנו מלכות ייתנו לי, אם ייתנו עונש ייתנו לי, לא לך אבא. על כל נעלם. אנחנו לא יודעים אף פעם את הכוונות של בני אדם, את כל ההלוך יילך, את כל המסביב של המעשה. השם הוא היחיד שיודע הכל. ועל זה נאמר, כי את כל מעשה האלוהים יביא במשפט, על כל נעלם, אם טוב ואם רע. נסיים בעוד דבר אחד. התורה אומרת, אחרי כיבוד אב ואם, אומרת התורה גם את המצווה של לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברעך עד שקר, לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך, ועבדו ועמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך. אמר פעם על זה הרב יעקב גלינסקי זצ"ל, כשהתורה אומרת לא תחמוד בית רעך, וממשיכה לפרט לא תחמוד אשת רעך ועבדו ועמתו ושורו וחמורו, ובסוף התורה כוללת ואומרת וכל אשר לרעך. אם אתה אומר כל אשר לרעך, אז למה אתה מפרט לפני כן? אמר על זה הרב גלינסקי, לפעמים בן אדם מקנה בשני, תראה איזה בית יפה יש לו, תראה איזה מכונית. אומרים לו, אז מה, אתה רוצה את המכונית? אתה יודע מה עוד יש לו חוץ מהמכונית? יש לו אולקוס. אתה רוצה? אז תיקח את בית רעך, אבל יחד עם כל אשר לרעך, כולל התחורים. זה אתה רוצה? אתה רואה רק מה בעיניים שלך, אתה לא יודע את כל המסביב. אף פעם אל תקנה בשני, אולי יש לו משהו שאתה היית רוצה שיהיה לך, אבל יכול להיות שיש לו עוד 10 דברים שאתה שמח שאין לך. אז אל תחמוד, לא בית רעך, לא אשת רעך, לא עבדו וחמורו, למה? וכל אשר לרעך, אתה לא יודע מה עוד יש לו. אז תישאר עם מה שיש לך, ותגיד תודה, ותתפלל שיהיה יותר טוב, אבל לא על חשבון השני. שבת שלום ובהצלחה, שנזכה לישועות גדולות, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.